אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול. עורכת ומגישה, מיכל אבן.
שלום לכן, אני מיכל אבן. הפרק הראשון של העסקת, הפודקאסט, אני רק שאלה עם הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. השיחות שלנו התקיימו בשבוע האחרון של חודש אפריל 2021. תקופה מצוינת בישראל מבחינת מגפת קורונה, ולא סתם. זה לא עוד גל תחלואה שהצלחנו לעבור ולבלום את הגידול בתחלואה, זה ממש דעיכה של המגפה. זה אפשר להעלות שאלות שמתייחסות יותר לתמונה הגדולה, שאלות עקרוניות. אחרי שמרבית ההגבלות הוסרו, שמנו בצד את מה מותר ודיברנו על מה מומלץ. אחרי שכבר ברור שקורונה זה לא כמו שפעת, שאלתי את הדוקטור אלרועי פרייס, לאן נעלמה השפעת השנה, ואולי הגיע הזמן למשוואה חדשה שלפיה שפעת זה כמו קורונה. איפה היא הייתה מעדיפה להיות בשנה האחרונה? בניו המשר, ארצות הברית, שבה היא הייתה לפני עשור האפידמיולוגית הראשית, או כאן בישראל, וגם מה הכי הפתיע אותה בשנה הזאת? מאחלת לכן ולכם האזנה מעניינת, ותודה על ההקשבה. שלום לדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור.
שלום מיכל.
ותודה רבה שפינית את הזמן לשיחה הזאת, ומראש תודה על התשובות שלך.
בשמחה רבה.
לפני שנתחיל ממש, אולי קודם ניישר קו ביחס למושג בריאות הציבור. אם אני מבינה נכון, שירותי בריאות הציבור עוסקים במניעת מחלות. אז איך זה שהם כל כך נוכחים ודומיננטיים עכשיו, כשהמחלה והתחלואה היא כאן, כבר אין מה למנוע?
קודם כל, יש עדיין הרבה מה למנוע. יש את התחלואה הידועה, ואנחנו מנסים למנוע את ההתפשטות של המגפה. אז חלק מהעבודה היא לנסות לזהות איך אנחנו מאתרים מוקדם חולים, ודואגים שאותם חולים לא ידביקו עוד אנשים. זה אומנם מניעה מסוג אחר, זה לא כמו מניעה ראשונית, אבל זה חלק מתהליכים במגפה, שבהתחלה אתה מנסה באמת לצמצם את זה, לעשות מיטיגיישן, לנסות למנוע הגעה של זה בכלל. אם אתם זוכרים, בתחילת המגפה היה את כל העניין של סגירת הגבולות וכולי, ובאמת לנסות למנוע מניעה ראשונית. אבל אחר כך יש החלה ויש שלבים שונים במגפה, שבכל אחד מהם יש סוג אחר של מניעה, אבל זה עדיין מניעה.
אוקיי, אז הנושא הראשון לשיחה שלנו הוא מצב הקורונה, נכון להיום, ואני אומרת מצב הקורונה, כלומר, המצב שלה, לא שלנו. הזמן שבו השיחה שלנו מתקיימת הוא 25 באפריל, סוף חודש אפריל, בתחילת שבוע שעבר, אחרי קצת יותר משנה, יכולנו להוריד את המסכות מהפנים, בחוץ.
בחוץ, בדיוק, באתי לעשות את התיקון.
כן. כן. ואני מודה שהורדתי אותה בחשש, כאילו לא בקלות. וחלק מזה היה בגלל שכמובן ההרגל, התרגלנו להיות בחוץ ולהרגיש אותה על הפנים, אבל אני גם שאלתי את עצמי האם באמת הגיע הזמן והאם זה בטוח. נגיד שלא הייתי מתחסנת ואני מסתובבת בחוץ ובין אנשים, ונגיד שאני בלי מסכה. יש מה שיכול להדביק אותי בקורונה שהוא לא האנשים שסביבי?
לא, ההדבקה מקורונה מגיעה מהאנשים שסביבך, וההדבקה, אנחנו יודעים כיום שהסיכון להדבקה ממשטחים או הדבקה כזאת הוא כנראה מאוד מאוד אפסי. זאת אומרת, ההדבקה היא באמת מבין אדם לבין אדם, וההדבקה ברובה היא מה שאנחנו קוראים הדבקה טיפתית, שעוברת בטיפות קטנות מבין אדם לאחר, אבל לא נשללה לחלוטין אפשרות שבמצבים מסוימים יש גם הדבקה באוויר, שזה אומר שווירוסים נודדים למרחק קצת יותר גדול, ומדביקים במה שאנחנו קוראים אירוזוליזציה, זאת אומרת אירוזולים, ולכן במצבים מסוימים אנחנו צריכים להתמגן יותר, מאשר המסכה הרגילה שמגינה מהדבקה טיפתית. אבל רוב ההדבקה היא הדבקה טיפתית מבן אדם שנמצא קרוב אליך, 2 מטר או פחות.
אז בהקשר הזה קראנו באמת דבר נפלא, מיליונים של אנשים כאן התחסנו, וככה אנחנו מוגנים אחד מהשני. מעניין אותי לשאול אותך, מה החיסונים שלנו עושים לה, למגפה? זאת אומרת, אם יש לה פחות בני אדם לחיות בתוכה, האם זה עושה לה משהו ומחליש אותה וגורם לה פחות להתפתח כמין עם קורונה כזה שחי בתוכנו?
אז קודם כל, מה שאנחנו מנסים להגיע בכלל במגפות זה למצב של חסינות עדר. מה זה אומר? שלווירוס בעצם יש כל כך הרבה אנשים מוגנים מסביב, המוגנות יכולה להיות בגלל שיש להם נוגדנים ממחלה קודמת, או בגלל שיש להם נוגדנים בעקבות חיסון, אבל יש כל כך הרבה אנשים מוגנים מסביב, שהנגיף בעצם לא יכול לעבור מבן אדם לבן אדם, והמגפה דועכת, זה חסינות עדר. המשמעות של חסינות עדר היא כשאנחנו נמצאים בלי מגבלות, בלי מסכות, בלי תו ירוק, חיים רגילים, והנגיף לא מצליח לעבור מאחד לשני, ולכן אנחנו כרגע לא באמת יודעים אם אנחנו נמצאים בחסינות עדר, אלא באיזשהו מצב של מוגנות יחסית גבוהה, ורק שלאט לאט נוריד את המגבלות ונראה מה קורה למקדם ההדבקה, נוכל לדעת את זה. אבל אנחנו כן יודעים שמקדם ההדבקה של נגיף הוא מה שמשפיע על חסינות העדר. כמה שנגיף הוא יותר מדבק, נדרש אחוז יותר גבוה של האוכלוסייה כדי להיות מוגנת, כדי להגיע למצב של חסינות עדר, ויש וירוסים שזה 80%, וירוסים שזה אפילו נע ל-95%, ולגבי וירוס הקורונה אנחנו עדיין לא יודעים, ומה שעוד חשוב זה כשנכנסים וריאנטים שהם יותר מדבקים, אז פתאום זה יכול להשתנות. אם הווירוס המקורי נניח נדרשה עבורו לצורך הדוגמה חסינות עדר של נניח 80%, ועכשיו מגיע וריאנט אנגלי שהוא מדבק הרבה יותר, אז בשביל הווריאנט האנגלית, אתה תצטרך חסינות, מוגנות באוכלוסייה יותר גבוהה כדי להגיע לחסינות עדר. זאת אומרת שזה נושא שהוא נושא מורכב. אנחנו כן יודעים שכמה שאנחנו נמצאים באוכלוסייה שפחות הווירוס מסתובב בה, הסיכוי שיווצרו מוטנטים הוא יותר קטן, כי הווירוס פשוט לא מסתובב. אז כמה שהוא מסתובב בפחות אנשים, היכולת לייצר וריאנטים שהם יותר מדבקים, יותר אלימים, פוחתת.
עד כמה זה צירוף מקרים נדיר שבסוף 2019 פרצה הקורונה, או שזה היה מין תהליך כזה שכמו שהוא קרה לפני שנה, יכול לקרות במקום אחר או גם כן בסין, שיבוא נגיף חדש?
קודם כל זה יכול לקרות בכל רגע נתון. אני חושבת שהמצב הזה שבו יש עירוב של בעלי חיים ובני אדם, כמו שהיה בשוק שם בסין, זה מצב שהוא כמובן מצב יותר פוטנציאלי, שיווצרו וירוסים כאלה שעוברים, בין אם זה מהטלפים או מחיות אחרות ויעברו לבני אדם. אבל זה יכול לקרות בכל רגע, ואנחנו אמורים להיות ערוכים לזה. יש הרבה מאוד עבודה שנעשית כל השנים, כדי להיות ערוכים, לזהות מגפות כאלה כשהן רק מתחילות, והרבה תולים, תורות לחימה של איך להתמודד איתם כשהן מתחילות.
למרות המצב המעולה שלנו כאן בישראל, בכל זאת, כל יום מתגלים בבדיקות אנשים שמאומתים לקורונה. כותרת של השעה האחרונה או של הצהריים היום, הייתי מדברת על התפרצות בפרדס חנה בתל אביב. אנחנו יודעים להגיד מי האנשים האלה שבכל זאת נדבקים עדיין, לא ברמה של שם ותעודת זהות, אלא מה המאפיינים שלהם?
אז קודם כל, רוב האנשים שנדבקים עדיין, זה אנשים שהם אינם מחוסנים, ואנחנו רואים את זה גם בקרב האוכלוסייה ברת החיסון מעל גיל 16, שעדיין עלולה להידבק ולחלות, וגם לחלות קשה. אבל כרגע באמת אחד האתגרים הגדולים זה תחלואת הילדים. הילדים אינם מחוסנים מתחת לגיל 16, וההתפרצות גם שדיברת עליה בפרדס חנה, גם ההתפרצות שדיברת עליה בתל אביב, היא למעשה התפרצויות בבתי ספר. כשההתפרצות מתחילה, אנחנו יודעים על זה מתוך תחלואה של ילדים, כמובן בתוך אותה מסגרת יכולים להידבק גם אנשים מחוסנים. ואנחנו כרגע מנסים באמת לאפיין איך נראית התחלואה הזאת של האנשים המחוסנים שנדבקים. אנחנו יודעים שהחיסון מגן באופן מאוד משמעותי מפני תחלואה קשה ותמותה, הוא לא מונע ב-100%, אנחנו עדיין רואים אנשים מחוסנים שיכולים לחלות קשה ויכולים גם למות, אבל בשיעורים הרבה 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 יותר נמוכים, ואנחנו מנסים לראות מה המשמעות בעצם שעכשיו אנחנו גילינו מישהו מחוסן, שהוא מאומת לקורונה, ועד כמה הוא בעצם יכול להדביק אחרים, כי המידע הזה עדיין לא לגמרי ידוע.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
אז נדבר על הנתון שעונה על החשש הכי גדול שלנו בהקשר הזה של המגפה, והוא מספר האנשים והנשים שנפטרו מקורונה בישראל עד היום. מה המספר אצלנו נכון להיום?
נכון להיום מספר האנשים שנפטרו זה 6,360 אנשים שנפטרו מקורונה, שזה מספר משמעותי. יכול היה להיות משמעותי יותר אם לא היינו עושים צעדים של מגבלות, ואם לא היינו עושים את מבצע החיסונים המדהים שדיברנו עליו, אבל זה עדיין כמות לא מבוטלת של אנשים שמתו ממחלה זיהומית, ולי בתור רופאה קשה עם המספר הזה.
זה מספר גבוה וכל מקרה הוא מקרה מאוד קשה, אז זה קצת מקשה עליי לעבור על השאלה הבאה, שלוקחת את זה באופן יחסי. איפה זה שם אותנו ביחס לשאר מדינות העולם שקורונה הגיעה גם אליהן?
יש כל מיני אתרים שמסתכלים ועושים השוואות בינלאומיות ובודקים לפי הנתונים שמדווחים במדינות. אני כבר אגיד מראש שהנתונים האלה גם מאוד תלויים ברמת הדיוק שכל מדינה משתפת את הנתונים ובכלל יודעת בעצמה על הנתונים. אם יש מדינה שלא עושה מספיק בדיקות, אז מן הסתם אין את הנתונים המדויקים על כמות החולים, ואז אנשים שמתים לא יודעים בכלל שהם מתו מקורונה, אז יש גם איזושהי בעייתיות ברמת הדיוק במדינות השונות. אני זוכרת שהסתכלתי על זה במהלך המגפה, ובשיאו של הגל השני, אנחנו ברגע מסוים היינו שיאני העולם בתמותה מקורונה, ואני זוכרת שהסתכלתי על הדבר הזה, והלב שלי נקרא, מהתמותה האדירה שהייתה במדינת ישראל נכון לאותו רגע. אבל כשאנחנו מסתכלים היום, מדינת ישראל נמצאת במקום ה-60 ביחס ליתר מדינות העולם, מבחינת התמותה למיליון. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אי אפשר לקחת את זה מספרים אבסולוטיים, תמיד חייבים להשוות לגודל המדינה. אז כשמשווים את זה לכמה אנשים נפטרו למיליון, אנחנו במקום ה-60, כשמעלינו למעשה כל הרוב המדינות המפותחות, גם ארצות הברית וגם כל מדינות אירופה, ואנחנו באמת במקום שהוא יותר טוב מהבחינה הזאת, למרות שכמו שאמרת, כל תמותה היא בן אדם ועולם ומלואו. וחלק גדול מזה זה גם הצעדים שבסופו של דבר נעשו יחסית בזמן ועצרו את הגלים הגבוהים, ולא נתנו לנו להגיע לכאן אלפים אלפים של חולים קשים וקריטיים ותמותה אדירה. כמובן מבצע חיסונים, אבל גם הטיפול המצוין שיש במערכת הבריאות בישראל, שהוביל לזה שבממוצע שיעור התמותה מקורונה במדינת ישראל הוא בין הנמוכים, הוא 0.8%. היו לנו כמעט מיליון חולים במגפה הזאת, אז באופן יחסי לכמות החולים שיעור הפטירה הוא נמוך, אבל היו הרבה מאוד חולים באמת. וזה נכון שכשהיה עומס על בתי החולים והרבה מאוד חולים קשים וקריטיים, הגענו בנקודת השיא כ-1,200 חולים קשים וקריטיים בבת אחת, שזה באמת היה עומס מאוד גדול, אז שם במחקרים שונים הראו שהייתה תמותה עודפת, שאם האנשים האלה היו מפוזרים על פני תקופה יותר ארוכה, יכול להיות שחלקם ניתן היה להציל אותם, וראו את זה גם במקומות אחרים בעולם אגב.
את יכולה להסביר את המושג הזה, תמותה עודפת?
יש כמה מצבים שבהם אנחנו משתמשים בתמותה עודפת. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על סיבות התמותה במדינת ישראל, אז משווים תמותה בשנה מסוימת לתמותה בשנים הקודמות, וכשיש איזושהי עלייה או חריגה, אז אתה אומר, זה תמותה עודפת בהשוואה לבסיס שהיית מצפה לו. אנחנו בהחלט במגפת הקורונה ראינו את זה, עלייה בתמותה העודפת שהייתה בתוך במדינת ישראל, בטח בגילאים המבוגרים, וזה הייתה תמותה שנבעה ממחלת הקורונה. במקרה הזה, מה שאני התכוונתי, זה תמותה עודפת מעבר לתמותה שאנחנו מצפים מחולים קשים וקריטיים. יש אחוז מסוים שאתה יודע בין 0.5 ל-0.8% שלצערנו ימותו מהמחלה, וכשמגיעים נהיה עומס מאוד משמעותי על המערכת, והרבה מאוד חולים בבת אחת, אז יש תמותה שהיא מעבר לאחוזים האלה, וזה הכוונה בתמותה עודפת.
שזה העומס על המערכת.
נכון.
מה זה מלמד עלינו הנתון הזה?
אם אנחנו רק נסתכל על מה שקורה בהודו עכשיו, אין לנו מספרים מדויקים של כמה אנשים מאומתים, אבל אנחנו יודעים שיש שם תמותה מטורפת ברמה של אין מקום להכניס את הגופות לקרמטוריום. זאת אומרת, אז במצבים של עומס מאוד גדול, כשהמערכת לא מסוגלת לתת את הטיפול התומך, שזה בעצם מה שאנחנו עושים במחלת הקורונה, רוב הטיפול הוא טיפול תומך, לא מצליחים אפילו לתת את הטיפול התומך, אז הפטירה יותר גבוהה. ואני חייבת להגיד שלאורך רוב המגפה במדינת ישראל, כמעט כל המגפה, זה לא היה המצב. באמת נתנו טיפול לכולם, נלחמו על כל אחד, כולל מכונות לב ריאה וטיפולים מסביב לשעון עם הרבה מאוד צוותים עבור כל בן אדם. אז באמת נלחמו על כל מטופל, עם אנשים מסורים, רופאים ואחיות וצוותים תומכים, פיזיותרפיסטים, דיאטניות, אנשים שעבדו מסביב לשעון, באמת נלחמו על כל חולה, באמת נלחמו מסביב לשעון. ואני חושבת שאת הרבה מאוד אנשים מצליחו להציל בדרך הזאת, במסירות הזאת, בניסיון להיאבק על כל אחד, ואת חלקם לא הצלחנו, אבל רבים מהם כן. וזה אומר, אני חושבת שזה פשוט מחלה מדבקת, מסוכנת, שיכולה לקחת חיי אדם, ולכן צריך להתייחס אליה ברצינות, בכובד ראש, ולא לזלזל בזה כעוד שפעת או עוד משהו, וזה יעבור.
אז בעצם את אומרת שבזכות מערכת הבריאות הטובה, הטיפול הטוב שהצליחו לתת, הנתון הזה לא גרוע יותר, נכון? אבל מכיוון שזו מחלה קשה, זה הנתון.
נכון.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
הנושא הבא בגדול, שאלה שהעסיקה אותי מאוד מאז שהחלו ההקלות המשמעותיות. והיא השאלה שיכול להיות שעוד אנשים שאלו את עצמם, מותר מול מומלץ. כי כן מעניין אותי שנדבר רק מהפריזמה הבריאותית הרפואית. ואז עולה השאלה, מעבר למה שמותר ואסור, מה מומלץ נכון להיום? לאנשים שלא שמים בראש סדר העדיפות את האכילה במסעדות, או ללכת להופעה או לטוס לחול. הכל יכול לחכות, הכל בסדר.
אני חושבת שזו שאלה מצוינת, ואני חושבת שהרבה מאוד פעמים אנחנו מגיעים לדברים מתוך הנחיות ומתוך תקנות ומתוך מה צריך ומה מותר ומה אסור. הייתי רוצה להגיע לציבור ולהגיד באמת מה כדאי. מה כדאי? שכל אחד יעשה את הבחירה שלו. אז אני אתן את הדוגמה הכי טובה. אנשים מסתכלים עכשיו, כולל אני ומשפחתי, על הקיץ. ומה עושים עם הילדים בקיץ? ונכון שאתה יכול לנסוע לחול, ונכון ששום דבר לא סגור. אבל זה דוגמה למשהו שאני הייתי ממליצה לא לנסוע. א', יש לנו תיירות פה במדינת ישראל, ומדינה יפהפייה, וסקטור גדול שנפגע בכל השנה הזאת מאוד משמעותית, שאם נוכל לתמוך בזה גם יהיה טוב. אבל לא רק מהמקום הזה, אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה, ובאמת הסכנה כרגע בחוץ היא הרבה יותר גדולה מאשר בתוך המדינה, ואני יודעת שאנשים אחרי שנה של מגיפה, מייחלים כבר לצאת החוצה, אני באמת באמת מכירה את זה ומבינה את זה, ואפשר, אבל אני לא יודעת אם זה מומלץ. יש מעט מאוד מדינות שבהן אתה יכול להגיד, הן מדינות באמת ירוקות. זה מדינות כמו ניו זילנד, כמו סינגפור, שבמשך כל הזמן דאגו באסטרטגיה, מדינות אי דאגו באסטרטגיה של אפס הדבקה לוודא שאין שם תחלואה, או אפילו מדינות שכן הייתה בהן תחלואה, אבל באמת מנטרים ועושים הרבה בדיקות, אבל המצב של התחלואה בעולם הוא מאוד 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 דינמי, ואנחנו עלולים לנסוע לחופשה ולחזור ולהביא תחלואה אלינו, הביתה, למשפחה, ליקירים שלנו, גם אם אנחנו מחוסנים, וכל מיני וריאנטים שמסתובבים בעולם, דיברנו על זה קודם, שהיכולת של וריאנטים להיווצר זה בדיוק שיש הרבה מאוד שכפולים של וירוסים והרבה מאוד תחלואה. אז יש המון, המון סכנה בעולם. אז אני לא רוצה להבהיל, ובטח שאתה רוצה לנסוע, אז תיסע, ותבדוק לפני זה טוב. וכמובן הייתי ממליצה לרכוש ביטוח ביטול. לנו התבטלה נסיעה ממש בתחילת הקורונה, היה כאב לב גדול. אבל בכלל לנסות לראות איפה יש את הסכנות ולא לעשות אותם. או למשל, דוגמה אחרת, כיום במקום פתוח לא נדרשת מסכה. בכלל, אמרנו בוא נעשה את זה פשוט. בחוץ לא צריך מסכה, בפנים כן צריך מסכה. אבל גם אם אתה נמצא בחוץ, בהתקהלות מאוד גדולה, של אנשים אחד על השני, לא משנה, יכולות להיות כל מיני סיטואציות כאלה. גם הייתי ממליצה לשים מסכה. כשאנשים מתחילים להיות מאוד קרובים אליך, הווירוס לא יודע בדיוק לזהות האם אתה נמצא בחוץ או בפנים. וכשנמצאים מאוד מאוד קרוב, ראינו את זה לא מעט, באירועי חתונות, בגנים, הכל היה בחוץ, אבל היו בלי מסכות, והרבה מאוד אנשים נדבקו. אז הסיכון בחוץ הוא יותר נמוך, אבל כשיש התקהלות, עדיין יש סיכון. אז הם המצבים שהייתי אומרת, גם אם לא חייבים, אני הייתי ממליצה במצב של התקהלות גדולה בחוץ, כן, לשים מסכה. או אנשים שהם מדוכאי חיסון, או שיש להם איזשהו פחד על עצמם, אז להבין שלשים מסכה בחוץ, זה לא איזה סימן רע, זה לא איזה סטיגמה שלילית. אתה שומר על עצמך, וכל אחד שירגיש מתי הוא מרגיש בטוח ומתי לא. כמו למשל, הזרת המסך עכשיו של משרד הבריאות, למדינות שונות עם תחלואה מאוד גבוהה. לא אסרנו יציאה, לא סגרנו מטוסים, ואנחנו אומרים, כדאי למקומות האלה לא לטוס כרגע.
אני ארגיש לא הוגנת לשאול אותך אם היינו צריכים לאסור, אבל כאזרחית שנורא נהנית לחיות כאן במדינה הזאת, שרק הולכת ומחלימה, ושוב, מנקודת מבט של מישהי שחול יכול לחכות, איפשהו חווה לי שלא סוגרים עד יעבור זעם, כי כרגע הסכנה שלנו היא משם, היא פחות ופחות מבפנים.
אני מסכימה איתך לגמרי, וזה באמת נמצא בדיונים אצלנו במשרד. אני חושבת שעד כמה שאנחנו היינו יכולים לשמור על הגבולות שלנו, ממש לשמור, ובכל מיני טכניקות שאפשר לחשוב מהם, ואנחנו בדיונים פנימיים, אבל כמה שהיינו יכולים לשמור יותר על הגבולות, היינו יכולים לשחרר יותר בפנים. ואני הייתי רוצה שאזרחי מדינת ישראל יהיו משוחררים בפנים, כי אנחנו הגענו למצב, להישג אדיר, באמת בזכות כולנו, כולנו, כולל האזרחים שבאו להתחסן, כי יכולנו להגיד הרבה דברים, אבל אם אנשים לא היו באים להתחסן, זה לא היה קורה. ובאמת הסכנה, אם היא בחוץ, יש כמובן את הקושי ואת האתגר בתחלואת ילדים שלא מחוסנים, אבל הסכנה של הווריאנטים עוקפי החיסון מגיעה לנו בעיקר מבחוץ. ואני מסכימה איתך מאוד, ואנחנו באמת מסתכלים לראות איך אנחנו יכולים לעשות יותר דברים כדי לעשות את ההגנה הזאת על הגבולות, לא רק במסגרת המלצות, אולי גם דברים מעבר. חלק מזה זה למשל הסיפור של הצמידים, עצם זה שמשרד הבריאות מקדם אכיפה של צמידים, זה נראה לי מאוד משמעותי שמשרד הבריאות אומר, אנחנו חייבים לשמור שאנשים שצריכים להיות בבידוד, יהיו בבידוד, כי זה חלק ממה שמאיים על כולנו. אז יש עוד צעדים כאלה, כמה שאנחנו נשמור יותר על הגבולות, נוכל יותר לאפשר רווחה פה בפנים, וזה מה שמגיע לאזרחי מדינת ישראל אחרי שנה כל כך קשה. ועם תחלואה באמת נמוכה בארץ.
במסגרת המותר מול מומלץ, אז הנה כמה מצבים ספציפיים. לדוגמה, בפסח מותר היה להיפגש עד 20 איש לליל הסדר. היה מותר. היה עדיף או מומלץ או בטוח יותר, גם בליל הסדר, להיפגש בקבוצות קטנות יותר?
אז אני חושבת שפה במקרה הזה תמיד זה מומלץ להיפגש בקבוצות יותר קטנות, אני חושבת שהמגבלה של ה-20 הייתה מגבלה הגיונית, אנחנו ראינו את התחלואה במדינת ישראל, אנחנו ראינו את האפקט של החיסונים, אנחנו הבנו לאן זה הולך ואמרנו, מגבלה של 20 בפנים, שגם פה היו אנשים שרצו יותר, רצו יותר מפנים, אמרנו לא, לא צריך יותר, כרגע זה 20, לא צריך לחרוג מזה, אבל 20 זה כן בסדר,
ובעצם אתם יודעים אולי גם היום לאור נתונים שפסח לא הביא אותנו לאיזושהי עלייה.
נכון, נכון מאוד, נכון. אנחנו כן ראינו דרך אגב בפורים שאמרנו ההתקהלויות הגדולות בחוץ עלולות להביא לנו לפסח עצוב. כן ראינו במקדם ההדבקה במגזר הכללי ובמגזר החרדי עלייה בפורים. רק שהאפקט של החיסונים בסוף הצליח להוריד את זה יותר חזק לשמחתנו הרבה.
אוקיי. מקרה אחר, שנה בערך עבדנו בזום, עשינו פגישות בזום, ועכשיו חוזרים הרבה אנשים לעבוד מהמשרד, מזמינים אותי לפגישת עבודה במשרד בחברה כלשהי. בסך הכל נהיה בחדר 4 אנשים. מותר ל4 אנשים שהם לא קפסולה, אחד שלא עובדים יחד באותו החדר מדי יום, מותר לנו להיפגש, אבל אם זה אפשרי בזום אז עדיף? או שכל עוד נשב כולנו עם מסכה?
אני חושבת שבנתוני התחלואה כיום, אם אנחנו יושבים כולנו עם מסכה, ולא בכמויות שחורגות את מה שמותר, אני חושבת שאנחנו בסדר. אני חושבת שצריך ללמוד גם לחזור לחיים. הגענו להישג אדיר במדינת ישראל עם תחלואה שהיא באמת, באמת נמוכה ונשלטת. ואני חושבת שאפשר לחזור לחיים. אז לא הייתי חוזרת לחיים במצב של עכשיו עושים כינוסים של מאות אנשים בתוך אולם, שלא יודעים מי מחוסן ולא מחוסן, זה לא הייתי עושה. אבל כן להגיד 4 אנשים בחדר, שהם אנשים מחוסנים או לא מחוסנים, יושבים עם מסכה בהתאם להנחיות, אני חושבת שזה בסדר, ולא צריך גם לקחת את זה לכיוון השני, שאנחנו בסוף עכשיו נרתעים אחד מהשני, וכל המפגשים החברתיים שלנו הופכים להיות זומים, כי זה גם, יש לזה את המחיר שלו. אז את המחיר ההוא אני גם לא הייתי רוצה שאנחנו נשלם, אם לא חייבים.
נכון, אני חושבת שאני משמיעה את קולם של החרדים שמתקשים לשבור דיסטנס עם המחלה.
אני מבינה את זה, אני מבינה מאוד. אני חייבת להגיד שגם אני, כשאני יוצאת עכשיו החוצה, לטייל עם הכלב בבוקר, לפני שאני נוסעת לעבודה, מוזר לי שאני לא עושה את זה עם מסכה על הפנים. אתה פשוט, יש דברים שאתה כבר רגיל אליהם, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים בהדרגה לשחרר, וכן לראות איפה צריך להקפיד. וההקפדה היא באמת במקומות שבהם אנחנו או בהתקהלויות, או במקומות סגורים, או במקומות עם אוכלוסייה לא מחוסנת, ולהבין איפה חשוב לשמור, וכן צריכים לחזור ולחיות עם הקורונה. חלק מהדברים האלה הקטנים של הישיבות, כן הייתי אומרת, אנחנו יכולים לחזור ולהתחיל לנהל ישיבות במסגרת ההנחיות, ולא להקציב יותר ממה שצריך.
אז סיטואציה האחרונה באמת היא כבר קצת יותר מהמקומות של ההתקהלות, למשל ההופעות שחזרו, ראינו בטלוויזיה גם את הכתבות על הזמר ההוא שחזר להופיע פעם ראשונה אחרי הקורונה, והזמרת האיבה או האומנית הזאת שמופיעה, ומגיע אליהן קהל בשמחה רבה, והוא יושב יחד, אבל בלי מרווחים, בלי מסכות, אם מעל הכל, אני שמה באמת את השמירה על הבריאות שלי, עדיף לי לא ללכת גם עם כל הקהל סביבי מחוסן?
אז אני אגיד ככה, אני ממליצה לכל מי ששומע, לשים לב אם הוא אמור להיכנס למקום עם תו ירוק, ואם הוא אמור להיכנס עם תו ירוק, להתעקש שזה ינוהל בתו ירוק. כי כל המטרה של התו הירוק הייתה באמת לייצר מקומות שבהם הסיכון להדבקה הוא הרבה יותר נמוך, ולכן אנחנו יכולים לאפשר להרבה יותר אנשים להתקהל ביחד. ובאמת האסטרטגיה הזאת הוכיחה את עצמה ברמה שכרגע מנסים לחכות את זה בכל העולם. אבל אם אנחנו פועלים בתנאי תו ירוק, ואנשים באים אליי ואומרים, אבל את יודעת, המסעדה היא באמת לא בדקו לי בכניסה, והוא לא בדקו לי בכניסה, זה משהו שלא מומלץ. אם אתם מגיעים למקום שאמור לפעול בתו ירוק, והוא לא פועל, אל תיכנסו. כי אחרת אם לא שאלו אתכם, כנראה גם לא שאלו את כל האחרים, וכל האנשים שנמצאים בפנים, לא באמת ברור האם זה פועל בתו ירוק עם סיכון מופחת להדבקה, או שפשוט התקהלות מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים שהיא לא פחות בטוחה.
מה שהביא לירידה הכל כך ניכרת בתחלואה כאן, בסך הכל בסופו של דבר זה החיסונים. זה אומר ששאלת התוקף שלהם היא קריטית.
נכון.
מה שמעלה את השאלה, האם יש מעקב פעיל יזום אחרי זה? המאזינים לא רואים, אבל את מהנהנת אז...
נכון.
אז אמרת לי כבר שכן, אז...
כן, אז יש מעקב פעיל בכמה דרכים. דרך אחת זה שחברת פייזר בעצמה עושה כחלק מהניסויים שלה, ממשיכה לעקוב אחרי האנשים שנבדקו בפאזה השלישית של המחקר, ולכן הם פרסמו לא מזמן שגם אחרי 6 חודשים יש 91% מועילות, זאת אומרת הם ממשיכים לעקוב. במדינת ישראל יש מספר גופים שעושים את המעקב הזה אחרי אנשים שהם חיסנו אותם, למשל בבית חולים שיבא, כל העובדים המחוסנים עושים מעקב סרולוגי ורואים מתי יש התחלה של ירידת נוגדנים. מה שחשוב להגיד בזה, שלא בהכרח ירידת נוגדנים אומרת שאתה כבר לא מוגן. זה קצת יותר מורכב, כי מערכת החיסון שלנו מורכבת משני דברים, גם מנוגדנים, שזה מערכת החיסון ההומורלית, וגם ממערכת חיסון תאית יש ממש תאים שחוץ מהנוגדנים יכולים לתקוף את הגורם שמערכת החיסון כבר זיהתה מקודם כפולש זר והכינה את עצמה כנגדו. ואת החסינות התאית הזאת שאנחנו מדברים עליה קצת יותר קשה למדוד, אפשר אבל קצת יותר קשה. זאת אומרת שברגע שיורדים הנוגדנים זה לא אומר שהאדם לא מוגן. ולכן מה שאנחנו עושים במשרד הבריאות זה פשוט עוקבים מבחינת אוכלוסייה גדולה, זה לא ברמה השמית, זה לא ברמה הפרטנית, אבל אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי 2 מיליון המחוסנים הראשונים, ומסתכלים לראות מה שיעור התחלואה בהם, וכשנתחיל לראות עלייה בשיעור התחלואה בהם, אז אנחנו נבין שכנראה המוגנות פה מתפוגגת. זה יצטרף גם למחקרים לגבי רמת הנוגדנים שיורדת, גם מחקרים שמנסים לעשות על חסינות תאית, אבל אנחנו ממש עוקבים מה קורה בעצם באוכלוסייה עם הזמן, ואנחנו ממש בודקים את ה2 מיליון הראשונים שהם גם... להזכיר לכולם, זה בדיוק האוכלוסייה הכי בסיכון, האוכלוסייה המבוגרת שהתחסנה ראשונה, אנחנו רוצים לראות מתי אנחנו מתחילים לראות שאולי האוכלוסייה הזאת מפסיקה להיות מוגנת. אז יש כל מיני דרכים להסתכל על זה, ומסתכלים על זה מאוד מאוד אקטיבית, כי באמת הדבר העיקרי בעיניי שתפקידו של משרד הבריאות, ואני בטוחה שפרופסור חזי לוי מסכים איתי, זה לתת את ההנחיות שלנו על בסיס מקצועי, על נתונים מקצועיים, על מדע, אנחנו רופאים, להסתכל על נתונים במקצוע, בספרות, במאמרים, בנתוני העולם והארץ, ולפי זה לבסס את ההנחיות, ולא להחליט באופן שרירותי, אחרי חצי שנה צריך, אחרי שנה צריך, אלא באמת לפי מה שהנתונים במחקרים יראו לנו, והנתונים של מדינת ישראל.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי שאלתי את השאלה, אבל די היה ברור לי שאת הולכת להגיד לי, כן, כן, אנחנו עוקבים אחרי המחוסנים וירידה בנוגדנים, ואת יודעת מה, הכנתי לי כבר את שאלת ההמשך, אבל את אומרת לי, לא, אנחנו לא אוטומטים בכלל ובטח לא ככה. זאת אומרת, זה חשוב לדעת כשתהיה ירידה בנוגדנים, ואנחנו עוקבים אחרי זה. אבל גם זה לא אומר, כי המחוסנות היא מורכבת מעוד דברים, וגם זה לא אומר, כי בסופו של דבר אנחנו נתייחס לתחלואה. אם ירדו הנוגדנים ואין תחלואה, אנחנו לא רוצים ואומרים עכשיו חיסון שלישי.
אז חלק מזה זה קצת מורכב, אני אגיד למה. כי עכשיו גם תהיה ירידת תחלואה במדינת ישראל, כי אין תחלואה. כי הווירוס פחות מסתובב פה, לא שאין, זה קיים. אבל הוא פחות מסתובב פה, ואז בן אדם, גם שאין לו כבר נוגדנים, או שאין לו חסינות, או שהוא לא מוגן, יש לו פחות אנשים להיחשף אליהם שיכולים להדביק אותו. אז זה קצת יותר מורכב מזה, ולכן צריך להסתכל על זה מכל הכיוונים, גם רמת הנוגדנים, האם היא יורדת או לא, גם האם אנחנו יכולים לבדוק חסינות תאית, וגם אנחנו במשרד הבריאות עובדים על יכולת מעבדתית לבדוק את זה, וגם את שיעור התחלואה באוכלוסייה. זאת אומרת, להסתכל על זה באמת מכל הכיוונים, כדי לדעת מתי יהיה העיתוי הנכון לתת את החיסון.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
הגענו לנושא הבא, והוא השפעת, שלא דיברנו עליה החורף הזה, כמו שמדברים עליה מדי חורף שנים שלפני קורונה, אבל כן דיברו עליה באמירה המכעיסה הזאת של קורונה זה כמו השפעת. תכף נגיע לזה, אבל שאלה ראשונה, האם הייתה שפעת השנה? הקו הזה אחרי זה היה בכלל זמן או משאבים לבדוק את זה?
בטח, בטח. קודם כל, בהתקדמות לכיוון החורף, היינו מאוד מוטרדים מהשילוב של קורונה ושפעת, למרות שידענו שבכדור הארץ הדרומי, שאנחנו תמיד מסתכלים מה קורה שם כדי להבין מה קורה עם השפעת ועם החיסונים וכולי, תמיד הם לפנינו, אז אנחנו רואים, ראינו כבר שהשפעת היא מאוד נמוכה בכדור הארץ הדרומי, וידענו ששפעת רגילה של חורף אמיתי כנראה לא תהיה פה, ככל הנראה בגלל המסכות והריחוק וכל הדברים שעושים בשביל קורונה, עושים טוב גם לשפעת. אבל יחד עם זה, אנחנו עדיין, גם אם היה 10% או 30% מהשפעת הרגילה העונתית, השילוב של זה עם קורונה על העומס בבתי החולים היה עלול להיות נוראי. ולכן עקבנו, אגב, המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, עוקב כל שנה אחרי שפעת, ועקב גם השנה באופן כמו שהוא עוקב תמיד. ובאמת לא הייתה שפעת. לא הייתה, במדינת ישראל כמעט לא הייתה שום פעילות של שפעת. וזה, הייתי אומרת מזל, אבל זה לא רק מזל, כי זה באמת כל אמצעי הריחוק של הקורונה וכולי עשו משהו. אני תוהה מה יהיה השנה, אם השנה זה יגיע יותר מוקדם, או איך תהיה ההתנהלות, אבל כל הזמן עקבנו אחרי השפעת, והיינו מאוד מוטרדים מהשילוב אם שפעת תתחיל לעלות, וממש עקבנו שבוע שבוע לראות מה קורה.
אז אי אפשר שלא לשאול את השאלה הבאה, ובאמת לא כפרובוקציה, או אולי נכון שנתייחס לשפעת כמו אל קורונה. כי בשנה רגילה, כשיש שפעת, זה דבר שאנחנו מודאגים ממנו, משום שיש הרבה אנשים שחולים ונעדרים מהעבודה, ומערכת הבריאות בתפוסה מעל למלאה, בגלל אנשים שחולים בה עם סיבוכים, וילדים מדביקים אחד את השני, שאז הם מדביקים את ההורים, שמדביקים מבוגרים אחרים. ואם מה שהגן עלינו משפעת השנה, ואת אומרת, וואו, לא הייתה שפעת השנה, אולי נכון שמדי חורף, נלך עם מסכות, אולי אם חליתי בשפעת, אני לא אלך לעבודה, אני אהיה בסוג של בידוד בבית. וכמובן עולה גם להתחסן יותר נגד שפעת.
כן, אני חושבת שאת מאוד צודקת, ואני מקווה שמה שקרה פה השנה במגפה, יקפיץ אותנו קצת קדימה מהבחינה הזאת של בכלל תחלואת חורף. גם למשל הקטנה של הכיתות, אני הייתי שמחה שהכיתות במדינת ישראל יהיו בגודל קטן יותר, גם בשביל התחלואה הרגילה, וגם בשביל תנאי הלימודים של הילדים של כולנו. אבל ברור שכשיש חורף, שיש ילד חולה בתוך כיתה של 30 ילדים, הוא מדביק הרבה יותר מאשר אם תהיה כיתה יותר קטנה. אנחנו מסתכלים עכשיו גם על כל מיני אמצעים לניקוי אוויר, שאני מקווה שישארו איתנו אחרי הקורונה, ויעזרו לנו להילחם גם במצבים אחרים ובפתוגנים אחרים שמסתובבים כאירוזולים באוויר. אז אם אנחנו נצליח להמליץ גם בתחבורה ציבורית וגם בבתי ספר וגם במקומות אחרים, על דברים שיפחיתו את הזיהומים, את העברה של הזיהומים בתוך מקומות סגורים, אז יהיה נהדר, זה כבר משהו שהתקדם בזכות השנה הזאת. אז אני מאוד מקווה שאנחנו, גם אנשים יוכלו להרגיש בנוח כשהם מרגישים לא טוב, להישאר בבית ולא להדביק אנשים בעבודה. וגם ללכת עם מסכה בחוץ, כי פעם אנחנו היינו מסתכלים על אנשים ביפן ובסין, ואמרנו איזה מוזר זה, הם מסתובבים מסכות, למה? עכשיו אנחנו מבינים למה. אז יכול להיות שגם בעתיד, כשבן אדם ירגיש לא טוב, או יהיה בלחץ שהם מסביבו אנשים מרגישים לא טוב, או בחורף יסתובבו עם מסכות. שוב, אני מניחה שזה לא יהיה ברמת הנחיות, אלא המלצות, כמו שאמרנו קודם. מה אתה יכול לעשות עוד קצת, כדי יותר להגן על עצמך? אבל יכול להיות שנוכל גם להכניס דברים, שבאופן סיסטמטי, כמו כיתות יותר קטנות, כמו מתקנים לטיהור אוויר, יעזרו לנו להפחית את התחלואה בשנים הבאות, לא רק מקורונה, אלא בכלל.
שזה משהו שתפיסתית, אני לא חושבת שאפשר לדבר עם הציבור על זה, אלמלא השנה שעברנו.
אני חושבת שהשנה הזאת היא באמת הזדמנות למצוא את המקומות שבהם אנחנו יכולים יותר לקדם מניעה של הפצת מחלות נשימה ומחלות דרכי אוויר, מתוך ההבנה של מה שראינו בקורונה וניסינו לקדם כדי למנוע, כדי להפחית הדבקה בקורונה.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
הגענו לנושא האחרון והוא הפן ההתנהגותי, או נקרא לזה הגורם האנושי, או טבע האדם. כי ראינו במגפה הזאת כמה זה אלמנט קריטי בהתמודדות, גם כשמדובר על משברים שלא נגרמו על ידי בני אדם. זאת אומרת, הנגיף הוא לא מישהו שעשה לנו משהו. זה עניין מדעי לגמרי, וגם הפתרון, כי בסופו של דבר החיסונים הם פיתוח מדעי. ועדיין לנו, האנשים, יש השפעה מכרעת מה יקרה עם הנגיף, ובעיקר היה אפשר לראות את הקושי שלנו לקבל שינויים בשגרה, ושינויים לאורך זמן. זה היה מאוד קשה לאנשים. איך עובדים עם זה? אתם, בבריאות הציבור,
הדבר העיקרי, ואגב, אחד האתגרים היותר גדולים, זה קודם כל דוגמה אישית. לי אחד הדברים שהיו קשים במגפה הזאת, זה בהרבה מאוד מצבים שבהם אנשים מוכרים, שהם בעצמם חותמים על ההנחיות, שהם בעצמם דורשים מאחרים. אתה לא יכול לדרוש ממישהו אחר כשאתה בעצמך לא עומד בהנחיות שאתה הוצאת. והדבר הזה של הפגיעה באמון הציבור, בדבר הבסיסי הזה, של לתת הנחיות ולא לעמוד בהם, ולהגיד אסור להתקהל וללכת להתקהל בעצמך, או להיפגש מעבר למה שמותר, אני חושבת שזה אחד הדברים שפגעו באופן משמעותי, ואני חושבת שהתנהגות ציבורית, כשהציבור מסתכל על נבחריו ועל האנשים שנמצאים בחזית ובתקשורת, ורואה שהם לא מתנהגים לפי הנחיות, אז אין שום סיבה או רצון או הבנה למה אני צריך. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שהם מאוד משמעותיים, והיו מאתגרים, והייתי שמחה אם זה היה מתנהל קצת אחרת. הדברים האחרים זה באמת הסברה, תמיד יש מקום ליותר הסברה, ותמיד יש יותר מקום לנסות לענות על שאלות, ולהנגיש את הנתונים, ולהסביר את ההיגיון, את הרציונל. יש איזה מין משפט כזה קבוע שאומר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. אבל לפעמים כשאתה עושה כללים פשוטים, אז פתאום יוצאים דברים חריגים שאתה אומר, רגע, אבל למה פה אי אפשר? ואז אתה אומר, טוב, אז בוא ננסה לתקן את זה שפה כן אי אפשר, ואז זה מתחיל להיות מסובך. אז יש לך תקנות נפרדות לטיפול בחיות, ותקנות נפרדות לבריכות, ותקנות נפרדות לסקווש, וזה לא עובד ככה, זה לא יכול לעבוד ככה. אז לפעמים זה חלק מהקושי, שמצד אחד יש צורך לייצר איזה שהם כללים שהם פשוטים, כדי שאפשר יהיה לזכור אותם, לעקוב אחריהם, להסביר אותם, אבל המציאות היא כמובן הרבה יותר מורכבת. לא תמיד אפשר להתאים כל דבר לכל דבר, וזה גם משפיע על ההתנהגות האנושית, כי כשאנשים לא מבינים מה ההבדל בין מקום למקום, למה בבית כנסת מותר ככה, ובתרבות מותר ככה, אני חושבת שזה אחד הדברים שכן ניסינו, גם בגל השני וגם בגל השלישי, לעשות אסטרטגיית יציאה שתהיה ברורה, שיהיה בה היגיון אפידמיולוגי, שאתה תוכל להסביר למה זה נפתח קודם, למה זה נפתח אחר כך, למה יש דברים שדורשים תו ירוק, למה יש דברים שלא דורשים תו ירוק, אבל שיהיה לזה איזשהו היגיון מסדר, וגם פה עדיין יש דברים שאתה אומר, כדוגמה בריכות השחייה, אתה אומר, אוקיי, פעילות ספורט ככללה במקום סגור, בלי מסכות, היא יותר מסוכנת. אבל אז באו עם בריכות השחייה ואומרים, אבל אנחנו, בתוך המים, עם כלור. אז תמיד יש את הסיבוכים האלה, ואני חושבת שזה חלק מהאתגר, גם להסביר, וגם לנסות למצוא, אבל לא לייצר לכל אחד את המתווה שלו, שבסוף, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, אתה לא מבין מה עשית פה. לכל דבר יש מתווה קטן אחר, שלא מתכתב עם שום דבר אחר. אז כן ניסינו, ביציאה מהגל השני והשלישי, לייצר מתווה כללי, שבתוכו יש פירוט, וללכת איתו קדימה כשיש לו רציונל, וזה, אני חושבת שזה חלק ממה שחשוב בהתנהגות האנושית, להבין שבן אדם בצד השני, צריך להבין מה אתה, למה אתה עושה את זה. הוא לא עושה את זה כי אתה תגיד לו, אתה צריך לעשות את זה, הוא צריך להבין מה הרציונל שעומד מאחורי זה, ואז לנסות בדרך הזאת להגיע, כי אנחנו בסך הכל עם הציבור, אנחנו נותנים את ההנחיות המקצועיות, מנסים להסביר אותם כמה שאנחנו יכולים יותר טוב, ועדיין בסוף, כשאתה מדבר על פנדמיה, בטח עד לזמן החיסונים, כשהכלים להתמודד איתה הם מסכה, ריחוק חברתי והיגיינה. שלושה כלים שיש לכל אחד בידיים, אני לא יכולה ממשרדי במשרד הבריאות לעשות אותם בשביל מדינת ישראל. זה כל אחד, ולכן העם צריך להיות איתנו, ולהבין מה אנחנו מנסים להשיג פה, וזה אחד האתגרים באמת היותר גדולים.
אני לוקחת למשל את הנושא של מערכת החינוך, שאני מודה, התקשיתי להבין את השיח שהיה שם בעניין הזה, עד שהם חזרו ללימודים מלאים. זאת אומרת, ברור שלילדים היה קשה מאוד השנה. היה מאוד קשה גם לילדים של האנשים שקובעים את ההנחיות. גם להם יש ילדים, גם להם קשה. וגם משרד הבריאות הרי הוא זה שיגיד מה, כמו שדיברנו קודם, מה מותר, מה אסור. אבל זה שמשרד הבריאות לא מאפשר ללמוד בכיתות גדולות, לא אומר שמערכת החינוך לא צריכה עכשיו ללכת ולתת חלופות, זה הרי התיק שלהם, לא?
זה בדיוק זה. אני חושבת שראיתי באיזשהו מקום שמישהו שאל אותי, למה משרד הבריאות מגביל שילדים ילמדו רק יומיים בשבוע? אמרתי, אנחנו לא מגבילים את זה בכלל. אנחנו פשוט אומרים, תלמדו בכיתות קטנות. כי אי אפשר ללמוד בכיתות גדולות שילד נכנס מאומת. וידביק הרבה ילדים אחרים שגם יבואו לבתים שלהם וידביקו את הקהילה ואת אמא ואבא וסבתא וזה. המגבלה היא ללמוד בכיתות קטנות. אני הייתי מצפה שהגורמים שעוסקים בזה יצאו מגדרם להבין איך ללמוד בכיתות קטנות כל השבוע. בבוקר, בערב, במשמרות, לא יודעת. אבל ללמוד כמה שיותר. אבל אני חושבת שהניסיון היה לנסות לשכנע שבית ספר הוא לא מקום בעייתי. וברגע שהגישה אומרת, בית הספר הוא לא הבעיה, אז לא מנסים למצוא לזה פתרון. וזה אחד הדברים שהיו מבחינתי הכי קשים בהתנהלות בחודשים האחרונים, שכל הזמן הניסיון היה, בוא ננסה לעגל פינות בבריאות. הילדים צריכים ללמוד. אני מסכימה, יש לי ארבעה בנים, בגילאים שונים, ראיתי את כל השפעות מערכת החינוך, והכל ביסודי, בחטיבה ובתיכון. והכל יש לי. וראיתי את ההשפעות. ועדיין במקומות שבהם ניסו לצאת מהקופסה, יש מקומות שלמדו כל השבוע, ובכיתות קטנות. אז זה היה אפשרי. אבל ברגע שמנסים לשכנע שאין בעיה, וכשמשרד הבריאות מגיע עם נתוני תחלואה בילדים, ומשרד החינוך מביא את נתוני תחלואה בבתי ספר, במקום להגיד, אוקיי, זה המנדט של משרד הבריאות, זה ההנחיות שהם נותנים לנו. עכשיו בוא נראה איך אנחנו נותנים חינוך הכי טוב, בהגבלות האלה, שזה כיתות קטנות. כי אגב, ניסינו לפתוח כמה פעמים את מערכת החינוך, וכשפתחנו, הייתה עליית תחלואה. לא כי בתי הספר מחוללי תחלואה, בתי הספר הם ראי של הקהילה שלהם, אבל כשיש תחלואה בקהילה, יש תחלואה בבתי ספר. אז אי אפשר להגיד לא, בבית ספר שומרים, 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 לא, לא, לא קורה שם כלום. לא, הם באים במגע עם עוד 20 ילדים, וכל אחד בשתי קפסולות זה עוד 40 ילדים, ועוד מורה שעוברת בין לבין לבין. זה מעלה תחלואה, אין מה לעשות, לא כי הבית ספר הוא מקום רע. ואני חושבת שכל הזמן הלחץ היה על משרד הבריאות, איך אתם מפחיתים את ההגבלות, במקום להגיד, אוקיי, זה הגבלות, כי משרד הבריאות הוא המקצוען, הוא מבין בבריאות. עכשיו אנחנו, שמבינים בחינוך, בוא נראה איך אנחנו נותנים את החינוך הכי טוב במגבלות האלה, לראות איך ללמד הכי הרבה שאפשר. ופה, לדעתי, היה קושי.
נשאר עם הילדים ועם ההורים. בתחילת החודש שודרה במהדורה המרכזית של חדשות 12 כתבה של יואב אבן, שהכותרת שלה הייתה הורים שמעדיפים שהילדים שלהם יידבקו בקורונה, יידבקו ולא יקבלו חיסון. ואחד המקרים שהובאו בכתבה הזאת היה של משפחה, זוג הורים ושלושה ילדים. הם לא הדביקו בכוונה את הילדים שלהם, אבל גם לא ניסו למנוע את זה, וכשזה קרה הם סמכו. בטלוויזיה כל המשפחה התראינה בפנים גלויות, בשמות מלאים, אבל אנחנו נסתפק בלציין את הגילים שלהם. בת 15 וחצי, ילד בן 13 ועוד ילד צעיר יותר שלא ציינו את הגיל שלו. והנה מה שהם אמרו.
חשבתי שאם אמא שלי חולה, אז אני כבר אדבק ממנה. ולא נורא, אני צעירה, אני יודעת שאני אקבל תופעות לא כאלה קשות. אבל יהיה לי תו ירוק.
גם אני רציתי להיכנס כבר למסעדות, כי בדיוק דיברו אותנו על זה.
אם כבר אמא ואבא שלנו נדבקו, אז גם אנחנו נדבק שנוכל לצאת כולנו ביחד.
והייתה שם רואיינת אחרת שסיפרה על בעיה. בת השבע נדבקה, אבל התאומים בני ארבע לא.
ועכשיו יש לי בעיה, יש לי אחת עם תו ירוק ושניים בלי, ואני לא חככת אותם לכל מקום.
באיזשהו מקום רצית אולי שגם התאומים ידבקו ולגמור עם זה?
אם הם היו נדבקים זה לא היה נורא. שום, הוציאו אותי ממסעדה עם הילדים, כי לקטנים לא היה תו ירוק.
הילדה והאחים שלה בסך הכל הם מדברים את מה שהם שומעים ולומדים מההורים שלהם, אבל זה מדגים במשהו את ההתמודדות שניצבת בפני מערכת הבריאות. עם אנשים שמעבר לכל המידע המאוד ברור שאנחנו מקבלים מאנשי המקצוע, מגבשים עמדה כל כך בהחלטיות בעניין שברור שבאמת אנחנו לא מבינים בו כלום, אנחנו הציבור, והם מספרים לנו פה בעצם על סדרי עדיפויות שלהם, העיקר שנוכל לצאת לבלות.
אז אני בטח לא רוצה להיכנס לסדרי עדיפויות של אזרחי מדינת ישראל השונים. וכל אחד יש את הסדרי עדיפויות שלו, וזה באמת בסדר. אני יכולה להחליט על עצמי, והם יכולים להחליט על עצמם. מדינה חופשית דמוקרטית. אבל כן הייתי רוצה שהם יעשו את זה, מתוך ידיעת כל המידע שאנחנו מנסים לתת אותו. ואחרי שאתה יודע את כל המידע, אם אז אתה בוחר לעשות את הבחירה הזאת, וזו בחירה מושכלת, בהחלט זכותך. אבל המידע הוא כזה. יש הרבה מאוד מחלות זיהומיות שילדים עוברים אותם בצורה אסימפטומטית, בלי תסמינים, בסדר לגמרי, ומקבלים את הסימפטומים או את הסיבוכים או את הבעיות בתור מבוגרים. מחלת קורונה היא מחלה לא ידועה לנו. היא קיימת בעולם מדצמבר 2019. אין לנו מושג מה ההשלכות הרחוקות טווח של המחלה הזאת. עכשיו למשל, במחקר מבריטניה, מגלים שאחד מכל שמונה ילדים סובל מסימפטומים ממושכים, שונים, כאבי שרירים, קושי להתרכז, עייפות, שלא היה ידוע קודם. מה תהיינה ההשפעות העוד יותר ארוכות טווח? אנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו יודעים במבוגרים שיש עכשיו ממאמרים שונים בעולם, יש כ-30% אנשים עם פוסט-קוביד, עם סינדרום ממושך שלא חוזרים לעצמם במשך חודשים. עכשיו, אם הורה יודע את הנתונים האלה ואומר, אני לוקח את הצ'אנס על הילדים שלי, אני מבין שהתחלואה כרגע בילדים היא תחלואה בדרך כלל ברובה המכריע קלה, ואני לוקח את הסיכון שהם אחר כך יהיה להם בעיות או סימפטומים, ולפעמים הסימפטומים המאוחרים מופיעים באנשים שעברו את זה בלי סימפטומים בכלל במקור, כשהייתה את מחלת הקורונה. אני לוקח את זה בחשבון, אבל יותר חשוב לי כרגע התו הירוק ולהיכנס למסעדה, בהחלט זכותו של כל אחד, אבל אני חושבת שהם לא יודעים את זה. ואני חושבת שברגע שלהורה, הורה היה יודע שיש סיכון לנזק עתידי לילד שלו, שאנחנו לא יודעים אותו, לא יודעים את ההשלכות שלו, לא יודעים את ההיקף שלו, לא יודעים את משך הזמן שלו. אני לא חושבת שהם היו ממהרים להגיד את הדבר הזה, אבל יכול להיות שאני טועה. אני כן הייתי רוצה שכל ההורים ששומעים את זה, יחשבו על זה, שזו מחלה חדשה, הרבה מחלות זיהומיות בילדים, אנחנו לא יודעים מה האפקט שלהם בתור מבוגרים, ולפעמים מגלים את זה מאוחר, ואני לא הייתי רוצה שיסתובבו פה הרבה ילדים, שעברו את המחלה כמעט בלי סימפטומים, אבל בתור מבוגרים יסבלו. אז אני את ארבעת ילדיי, מנסה מאוד שהם לא ידבקו בקורונה, כמה שאני יכולה, כולל במצב שפעם שאלו אותי בתוכנית רדיו, כשאנחנו המלצנו שכיתות ט' לא יחזרו לבית ספר, או החטיבה לא יחזור לבית ספר, ובעיר שלי הם יכלו לחזור לפי ההנחיות, לפי מה שהוחלט בממשלה, אמרתי, אני את הילד שלי לא שולחת. אם אני לא חושבת שזה בטוח לילד שלי, אני לא חושבת שזה בטוח לילדים אחרים במדינת ישראל. ואני מסתכלת על ילדי מדינת ישראל, כמו שאני מסתכלת על הילדים שלי. לא הייתי רוצה שהילדים האלה יאכלו. לא הייתי רוצה שיהיה להם נזק עתידי. ואני כן חושבת שכרגע, נכון, זה מעיק. גם לי יש 4 ילדים שרק לאחד מהם יש את התו הירוק. נכון? אז מה? אני עדיין מעדיפה את הבריאות שלהם על זה.
וזה מוביל אותנו לשאלת החיסונים. אני משמיעה לך עוד 2 קטעים קצרים שבהם ההורים, האימא, על הכוונה שלה לחסן.
לא נראה לי, לא יודעת, לא. אני יותר פחדתי את האמת מהחיסון לעשות להם, מאשר שידבקו.
אני מכירה המון אימהות שמעדיפות שילדים שלהם יאכלו טבעי במקום לקבל את החיסון. גם נותן להם תו ירוק, גם נותן להם תור מבידוד. הם לא היו אומרות את זה למצלמה אמנם, אבל זה ברור שזאת העדפה שלהם.
עדיין אי אפשר שילדים יתחסנו, אבל מתישהו יהיה אפשר, ומתישהו גם אנחנו נצטרך את המנה השלישית. בשונה מהפעם הראשונה שהיינו צריכים להתחסן, ולא ידענו איך נעבור את זה, הפעם יש למעלה מ5 מיליון איש שהתחסנו, וכל אחד מהם יודע ומכיר את תופעות הלוואי שהוא בעצמו חווה. יכול להיות שיהיו אנשים מתוך הקבוצה הזאת שיחששו להתחסן פעם שלישית.
קודם כל יכול להיות, אבל כמו שאמרתי לגבי הורים וילדים ובחירות ובחירות מושכלות, בעיניי הגישה הנכונה היא לתת לציבור את המידע. המידע שאנחנו יודעים על הבטיחות, על היעילות, על הסיכון, ולתת לאנשים לבחור. אבל בחירה מושכלת, אם אתה תדע שהסיכון שלך לחלות הוא בזכות החיסון שקודם היה 96% יעיל, עכשיו הוא 70% יעילות, אז יכול להיות שאתה תגיד, אני כרגע פחות בוחר את זה. עם תחלואה נמוכה, אני לא יודעת, אבל תדע את המידע ותחליט על הגוף שלך מתוך ידיעה. אף אחד לא הלך במדינת ישראל לחובת חיסון בצורה מודעת. אמרנו, אנחנו לא רוצים שזה יגיע מתוך חובה. אנחנו רוצים שזה יגיע מתוך הסבר ובחירה של האנשים כשהם מבינים שזה חיסון יעיל ובטוח. כנ"ל אותו דבר יהיה לגבי חיסון ילדים. החיסון הזה יאושר, זה פייזר, מודרנה, לא משנה איזה חיסון, יאושר על ידי ה-FDA. אנחנו ניתן את המידע להורים, וכל הורה יחליט עם הילד שלו מה נכון עבורו. ואנחנו, התפקיד שלנו במשרד הבריאות, זה להנגיש את המידע ולהסביר את המשמעויות, ולהסביר את הסיכונים גם בלקיחת חיסון וגם באי-לקיחת חיסון, ובסוף שהאדם במדינה החופשית שבה אנחנו נמצאים, יוכל לקבל את ההחלטה שנכונה עבורו. אז אנשים שאומרים, אני בוחר לחלות מאשר להתחסן, בחיסון שהוכח כבטוח ויעיל, לא רק במדינת ישראל שבה יש 5 מיליון חיסונים, כבר החיסון הזה, חוסנו בו מאות מיליונים בעולם, אבל גם לפני זה, אם הבחירה היא בין זה לבין מחלה, שעכשיו אני מכירה מקרוב אנשים שמתמודדים עם פוסט-קוביד, חודשים לא מצליחים להתאושש, אם אנשים שעושים את הבחירה הזאת היו יודעים את הדבר הזה, ובצורה מודעת אומרים, בסדר, אם אני חולה, יש לי סיכוי של 30% להיות עם תסמינים ממושכים שאני לא יודע מתי הם יסתיימו, וגם אני לא יודע מה ההשפעות ארוכות הטווח, יכול להיות שהם היו בוחרים אחרת, ויכול להיות שלא. יש אנשים שבאופן עקרוני מתנגדים לחיסונים, לא רק לחיסוני קורונה, לכל החיסונים, חיסוני שגרה, ואני חושבת שעם הקומץ הקטן הזה, שום דבר לא ישכנע אותם, ואני באמת לא במקום לא לעשות פרופגנדה ולא לשכנע אותם. אני כן במקום של להראות לאנשים את המדע ואת המידע שיש לנו על יעילות, על בטיחות, ולתת לכל אחד לבחור מה שנראה לא נכון עבור גופו או ילדיו.
בשורה התחתונה, בחודשים שעברו מאז שהתחלנו עם החיסונים והמידע שנאסף ומצטבר, מה שאנחנו יודעים נכון להיום על תופעות הלוואי של החיסונים, עדיין האמירה היא שהחיסון הוא בטוח.
קודם כל, יש לנו נתונים מהרבה מאוד מיליונים של אנשים בעולם עם מעקב אחרי תופעות לוואי שנעשה ברמה העולמית, כמובן שגם בתוך מדינת ישראל. אנחנו מפרסמים את הנתונים על תופעות הלוואי שדווחו לנו, כולם בוודאי ירים לפרסומים על הנושא של מיוקרדיטיס, דלקת בקרום הלב, שכרגע אנחנו מנסים להבין האם זה בשכיחות יותר גבוהה ממה שקיים בדרך כלל, כי מיוקרדיטיס באנשים צעירים, זה דבר שקיים מכל מיני מחלות ויראליות בדרך כלל, והשאלה היא מה שקורה כיום הוא מעבר, ולכן משרד הבריאות כינס ועדה, מנכ"ל משרד הבריאות הוציא ועדה מיוחדת שבודקת את הנתונים כדי לתת את ההמלצות, וכמובן כל הנתונים האלה, ברגע שיהיה ברור האם זה כן קשור, האם זה לא קשור, באיזה שכיחות, על מה מדובר, הכל יהיה משוקף לציבור בצורה הכי שקופה שיש. הרבה מאוד פעמים זה קשה מאוד להגיד את זה, כי כשאתה מחסן את כל מדינת ישראל, התופעות הרגילות, בין אם זה אירוע מוחי, ובין אם זה תקף לב, ובין אם זה תאונת דרכים, ובין אם זה מוות פתאומי, זה קורה לפני זה, אבל פתאום אנשים חוסנו, ופתאום הכל קשור לחיסון. ולכן אחד התפקידים שלנו במשרד הבריאות, זה לנסות לבדוק אם באמת יש קשר, מה השכיחות כרגע, בין אם זה מיוקרדיטיס, בין אם זה אירוע לב, בין אם זה כל דבר אחר, מה השכיחות כרגע, והאם בהשוואה לשנים קודמות, זה יותר, או שזה אותו דבר, זה פשוט קורה כרגע באוכלוסייה שגם מתחסנת, וזה אחד הדברים היותר קשים, ואנחנו בודקים את זה מאוד 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 ברצינות, כדי לידע את הציבור באמת בדבר הזה, אבל אני חייבת להגיד שמכל מה שראינו עד עכשיו, החיסון הוא מאוד בטוח, יעיל, אנחנו כבר רואים את זה במדינת ישראל, זו המדינה שבה רואים את זה הכי טוב, איך אתה פותח ופותח ופותח את המשק ומקדם הדבקה נשאר נמוך, וזה באמת רק בזכות החיסונים. אז חלק מזה, זה גם מבחינתנו לבדוק את הנושא הזה של תופעות לוואי, ואם אנחנו מזהים משהו שהוא באמת חריג, ואנחנו חושבים שאולי קשור להנגיש אותו לציבור, אבל אחרי בדיקה באמת מעמיקה, לא באיזה דוח ביניים שיוצא בהדלפה, שאנחנו כרגע עוד בודקים את הנתונים עצמם, והאם זה באמת סיגנל אמיתי, או משהו שהוא מקרי.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול.
מה הפתיע אותך יותר, מספר המתחסנים, או מספר הלא מעוניינים להתחסן, כאן בארץ?
אני אגיד מה באמת הפתיע אותי. מה שבאמת הפתיע אותי, זה שתוך 3 חודשים הצלחנו להגיע למצב ש85% מאוכלוסיית המדינה ברת החיסון מחוסנת. תוך 3 חודשים, 4 חודשים, אולי אני לא מדייקת. הדבר הזה הוא מדהים, הוא מדהים ביכולת של משרד הבריאות לנהל, והעומד בראשו, פרופסור חזי לוי, לנהל כזה דבר. הוא מדהים ביכולת של קופות החולים לחסן 200,000 איש ביום. זה, אם מישהו היה שואל אותי את זה לפני שנה, הייתי אומרת שזה מספר הזוי. והצליחו את זה תוך כדי תחלואה, תוך כדי גל תחלואה, תוך כדי זה שמטפלים בחולי הקורונה, רובם בקהילה, גם בבתי החולים, מטפלים באנשים ובמקביל מחסנים. הוא הצליח בעזרת הציבור שהגיע בכמויות, הוא הצליח מול חברת פייזר, שהצלחנו לקבל ממנה חיסונים, באופן שאפשר לנו לפתוח עוד ועוד 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 שכבות גיל. אני חושבת שכל הדבר הזה הוא מעורר השתאות, ואני כמישהי שנמצאת בתוך מערכת הבריאות הציבורית מאז שלמדתי רפואה, מאוד 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 גאה במדינה שלי, במערכת הבריאות, במשרד הבריאות שהוביל את זה, בקופות החולים, בבתי החולים, בכל האנשים שנתנו יד לזה, ובציבור שבא להתחסן והקשיב והאמין, ועשה את הבחירות שלו, בלי שהיה חובת חיסון, ועם זה שאמרנו שהתו הירוק, יהיה בו אפשרות כניסה לבדיקות, תהיה בו, אנחנו לא מצליחים בהתחלה כשיש אלפי מאומתים, אבל תהיה בו אפשרות כניסה לבדיקות, המטרה היא לא לנסות לדחוף אנשים להתחסן, אז יחד עם כל זה, זה שהצלחנו לעשות את המבצע המדהים הזה, ב4 חודשים, 3-4 חודשים, זה באמת מדהים, וכשאתה רואה את האנשים באוכלוסייה המבוגרת, במגן אבות, אנשים שבנו את המדינה הזאת, שאנחנו הצלחנו באמת להציל אותם, זה מדהים בעיניי. עם כל הקושי, עם כל העובדה שזה היה בגל תחלואה, עם כל הביקורת שהייתה, וכל החשש שהיה, והמון המון המון דברים נגד, הצלחנו. כולנו הצלחנו.
אחרי מה שאמרת, השאלה האחרונה שלי היא מיותרת, אבל אני רק אספר לך מה היא הייתה. בתחילת העשור הקודם, 2010-2013, היית האפידמיולוגית הראשית של מדינת ניו-המפשר בארצות הברית. וחשבתי לשאול אותך אם את שמחה שאת לא בארצות הברית עכשיו, או מצטערת שלא היית בארצות הברית בשנה האחרונה.
אז ברור מה התשובה הקודמת, אבל אבל אני חייבת להגיד שעוד לפני, עוד לפני מבצע החיסונים הבאמת, באמת, באמת מדהים הזה ומעורר, מעורר השתאות. גם כשהייתי בארצות הברית היו, הייתה התפרצות שם שניהלנו אותה, שהתחילה מהמדינה שלנו והסתבר שהיא מולטי-סטייט וניהלנו אותה גם ברמה הלאומית. זה משהו אחר כשאתה נלחם על הבית. אני אף פעם בארצות הברית, כשהייתי שם, לא הרגשתי שזה הבית שלי. תמיד, תמיד, תמיד ידעתי שאנחנו נסיים את ההכשרות וזה ואנחנו נחזור. תמיד. אף פעם לא היה ספק בזה, ולמרות שהיינו שם 6 שנים בגלל הכשרה ועוד הכשרה, שנינו ידענו שאנחנו נחזור. ולהילחם פה על המדינה שלי, על האזרחים שלנו, זה משהו אחר לגמרי. אז לרגע לא הייתי מתחלפת, גם עוד לפני מבצע החיסונים, וגם עם כל הקשיים שהיו, שאתה מרגיש שאתה, כמו שאמרו, נכנס מתחת לאלונקה בשביל המדינה שלך, זו תחושה אחרת.
הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, קיבלתי המון תשובות. תודה רבה לך על השנה האחרונה וגם על השיחה הזאת.
תודה מיכל, על שאלות חשובות מאוד, שטוב ששאלת ושנתת לי הזדמנות להסביר מה אני חושבת או משרד הבריאות חושב על הסוגיות המשמעותיות. תודה על הזמן באמת.
אני רק שאלה. תשובות לשאלות שהגיע הזמן לשאול. עורכת ומגישה, מיכל אבן.